לדבר. מומלץ לדבר. אני
מומלץ
לסומן. ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep. כרגיל איתי בפאנל, מימיני מרסלו סגלייזר.
ערב בוזוקי לכולם.
מולי, פיקל, פיקל, סגב מטוס.
יעני סרב לך.
אם רק היה לי את הקיבורד שלי.
אם רק היה לי.
אין לי את הקיבורד שלי, וזה הזמן טוב להגיד שלום גם לסתיו נמש.
אם רק היה לי ג'קסון.
זה שם של מי? אחד מהאחיות? אחד מהאחים?
יודע.
טוב.
אחד מהילדים.
אז אנחנו נתחיל לדבר, יש לנו הרבה על מה לדבר, לא כזה הרבה לדבר. אוי, לא, אני הבנתי את זה רק מאוחר. יש לנו הרבה על מה
לדבר. אנחנו מדברים מפרק לפרק.
כן. יש לנו הרבה דברים על מה לדבר, כולל גם גמר טורניר הנבחרות, אבל נתחיל מסקרים.
אבדול.
ג'בר.
הופה, אז חברים, שני סקרים, ואנחנו נקריא אותם מיד. סקר ראשון, בעקבות דירוג השחקנים השמנים, הפרק האחרון, עלתה השאלה, האם להגדת ה-NBA זאק רנדולף? יש סנטר כפול, סתיו מאוד התעקש שיש לה בחור סנטר כפול, והוא אכן צודק, 51 אחוזים אמרו שכן על אף כל התמונות המסגירות ש...
הסנטר הכפול.
הבחור עם הרמת... סנטר...
גם 51 אחוז זה מאוד מאוד צמוד, בחיים לא היה לנו כזה צמוד.
נכון.
לא, היה לנו 51 הסקרים.
אתה לא יודע לשחק את המשחק כמו עושה לו.
אז יפה מאוד סתיו. אחד עין, או שכולם...
לאחרונה הולך לי טוב הסקרים.
או שכולם עיוורים.
לא, אני...
יפה, אז הסקר השני...
נגיע לסקר הבא.
בדיוק, הסקר השני הוא בעקבות תוצאות הסקרים האחרונים, ובמיוחד לאור הסקר של עונת ה-MVP, שדביר היה שם...
בצד המפסיד.
בצד המפסיד. האם דביר בריב עם המאזינים שלנו?
האם?
58 אחוז אמרו שכן, אוי, לא.
דביר, למה אתה רב עם המאזינים שלנו?
נראה לי שדביר בפנט על ההזכרים.
אני לא רב עם המאזינים, המאזינים פשוט החליטו להיות...
המאזינים רבים איתי.
סליחה, חבורת מטומטמים.
אוי ואבוי, עליית מדרגה ביחס עם המאזינים.
זה לא התפקיד שלי בפאנל? לריב עם כולם?
אני חושב שאם כבר יש איזה קטע שאנחנו הולכים עליו עכשיו, אז אני הולך בכל הכוח.
אוקיי, הסקר שלי, האם דה סוויפ צריכים מנחה חדש? סקר ל...
אחד סקר לגיטימי.
אוי לא,
אוי לא.
סקר לגיטימי.
אמרתי מטומטמים, התקבלתי חמודים.
דבר שני, אותם מאזינים שלו...
אמרתי שלופים?
שלופים? האם המאזינים שלנו שלופים? המאזינים שמחפשים בית חם, אני אוהב את כולכם. רק שתדעו.
באיזה בית תקבל אותם?
בית חם.
אני מביא את הדינרו, את הצ'ינצ'ין.
אתה מביא כעס ושנאה. אני מחבר.
זהו, דביר, אלו היו הסקרים של השבוע.
טוב, אז נעבור מיד מהבלדם שהביא לכם את הכל הצליל המעצבן בהיסטוריה, שכל כך כל כך סניתם, סתיו נמש והרשמים מהשבוע. רק שינוי, אתם יודעים שאנחנו אוהבים להכניס שינויים ואטרקציות, אז אין לי את הקיבורד האהוב עליי, וסדיה ונסה ללוות אותו עם האורגן.
אוי ואבוי.
זה יהיה מעניין.
ובלי לראות מה הרשמים שהוא עומד להקריא, שזה עומד להיות אפילו עוד יותר מעניין.
בואי ננסה לצלוח את זה.
אל תהיו סלחניים, תזכרו שאני אוהב אתכם.
דיבייטבול. מוכן, סגב?
שוט.
דביר, העונה של הלייקרס גמורה. לבקס יש כל כך הרבה דרכים לנצח. נכון, העונה הסדירה ארוכה, יש המון קבוצות שלא מנסות לנצח, ולקראת הסוף יש עוד שמצטרפות לטנק. אבל לפעמים אנחנו מקבלים בסוף מתנות, כמו פורטלנד או קייסי. ובסוף נראה, יוסטון גולדן סטייט, בגמר המערב.
אני מאלתר.
חופש יצירתי, חופש יצירתי.
במשפחת קארי, המראה, הכישרון והגדולה, הלכו לסטף. אני מאוד מקווה בשביל סט, שלפחות יש לו כלי גדול. מרווין וויליאמס...
גם דל לפניו.
והכל. מרווין וויליאמס עדיין חי. לא ידעתי. יש קבוצה שיכולה לעצור את דטרויט? מרסלו, אשמח להסבר איך ממפיס והקליפרס מנצחות. דנילו גלינרי פשוט הורס. גולדן סטייט מתעוררת מדי פעם בשביל להכניס קצת פחד ליריבות שלהם בפלי אוף. על הדרך מסתירים את העובדה שבוגי לא רק שתורם להם אפס, אלא בעיקר הורס. סטיב קר נראה כמו מישהו שמצחצח שיניים בשירותים בעבודה. עם תואר מאמן העונה, אמור לבוא למאמן שעושה בדיוק את מה שמצפים ממנו, אז פיסדל המועמד שלי. הוא מצליח לעשות את הרוטציות הכי לא נכונות, ככה שהמעט סיכוי שיש לניקס לנצח, לא ילך לאיבוד. פיז. אז אני אהיה זה שיגיד את זה. אני שונא את הקבוצות האלה שמקפלות את העונה. כן, הלייקרס, אני מדבר אליכם. וג'יני בס, הבעיה הכי גדולה שלכם, לא הייתה התקשורת. זה מדהים שפיניקס היו חייבים רכז, כל העונה הם חיפשו רכז, 74 שחקנים פתחו בעמדה הזאת אצלם העונה, שני השחקנים הכי טובים בדראפט הם רכזים, והם בחרו סנטר. למי שלא זוכר, העמדה נהיית פחות ופחות רלוונטית בליגה. כלי תקשורת ביפן דיווחו כי עשרות בני אדם נפצעו בתאונה שבה התנגשה מעבורת, ביצור ימי כלשהו, ייתכן של לוויתן. לפי הדיווחים, לפחות 87 בני אדם נפצעו, בהם 5 באורך קשה. אלו היו הרשמים מהשבוע. סגב, את ה-MVP של הפינה, אתה עשית את פעמים יותר טובות ממה שאני תכננתי
לך. היה בסדר, נכון?
אתה פגעת כמעט בהכל.
אין, אז זה מוזיקלית, חמדים.
אהבתי את הטפ הכפול בזמן שהוא הודיע על הרוגים ביפן. 5 פצועים, 8 הרוגים.
אין הרוגים עדיין.
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 ואני מבקש, בבקשה, אני יודע שאתה לא תעשה את זה עכשיו, אבל לפרקים הבאים, כשסתיו קרא למרסלו, מרסלו עשה,
נכון.
אני רוצה את זה בקיבורד שלי, לך שהקיבורד שלי יחזור לעבוד.
אם זה יקרה.
אין בעיה.
או לפחות ברימיץ' סבא. טוב.
מישהו ראה את הניקס אתמול? את המשחק המזעזע הזה?
כן.
זה ברור שהוא ניסה להפסיד. כאילו מישהו חולק על זה?
אני לא ראיתי.
השחקן בא ומתחמם, נותן כמה דקות טובות, בום. זה הזמן שלו ספסל, השחקן שהכי לא קשור לסיטואציה.
כן, גם די-ג'י היה בסדר, אז הוא החליט להשמיד אותו.
אתה יודע מה התשובה? זיין וויליאמסון.
לא, אני פשוט אומר, זה כאילו זעזע.
אבל זו המטרה של הקבוצה.
תשבית קבוצה, אל תיתן לשחקנים לשחק, הכל בסדר, אבל כאילו לעשות רוטציות שמטרתם מפסד, זה אפילו מוגזם בשבילי.
כן, זה פשוט שם. אני אתנצל, אני צריך להתנצל, לא צריך להתנצל, אני אתנצל. אני לא בפרק הזה. כאילו, אני אנחה ואני אהיה בסדר וזה, אבל יש לי אפול ירושלים בצד אחד. סבבה, ארסנל ניצחה את מנצ'סטר יונייטד, דטרויט הביסה את שיקגו, אבל אני צמוד, צמוד, צמוד ב...
מה הפועל חיפה עשו אתמול?
לא מדברים על זה.
אוקיי.
צמוד, צמוד, צמוד בפנטזי, רבע גמר, היום זה היום המכריע, היום אני מוחלט אם אני עולה לחצי נגד סגב, יש שיאמרו החצי הקל בהיסטוריה, אבל היום אני צריך קודם כל לעבור את המשוכה הזו, וזה צמוד, 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 אז אני עוקב אחרי מה שקורה בליגה, עזבו אותי.
ותמיד טוב לזלזל במי שסיים מעליך בטבלה.
טוב. אדם סילבר היה שבוע בסלון, מי שלא מכיר את סלון, זה השבוע, כבר שבוע שעבר, זה מין כנס שקים דרל מורי, שמדבר הרבה על אנליטיקס, טכנולוגיות, מדע, דברים שקשורים בספורט, והקשר שלהם לספורט, והרעיון של אדם סילבר היה מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד מעניין בעיניי, אז אנחנו ננסה לנתח כמה דברים שהם אמרו שם. דבר ראשון, שפו ענק ל-ESPN, שמחקו את ביל סימונס מהרעיון, זה פאוור מוב באמת ראוי לציון, כל הכבוד לכם על זה. לא ראיתם? אין לכם מסתכל מה אני מדבר?
לא.
אז בקטעים שהם פרסמו, הם עשו זום אין מטורף על אדם סילבר כדי שלא יראו את ביל סימונס.
זה כזה, זה בכלל לא פאוור מוב, זה כזה פטי.
לא, נכון, אבל זה כאילו, זה heavy play, זה כאילו...
כאילו, כן, למי שיש לו את כל ה... הוא יהיה צ'יפ ליטר יחוס כמו שהוא רוצה, אבל...
זה מאוד מצחיק אותי.
הם יוצאים מאוד קטנים.
מאוד מאוד מצחיק אותי. טוב, אני רוצה להתחיל מ... דיברנו על זה הרבה בתוכנית, מגמה של שחקנים שעוברים מקבוצה לקבוצה, חוסר זהות עם מאוד מסוים, בעיקר העובדה שלמרות שהמצב בליגה הטוב מאי פעם, המעמד שלהם ככוכבים גדול מאי פעם, והמשכורות גבוהות מאי פעם, יש תחושה שפשוט שחקנים לא מרוצים. כל הזמן חושבים שאם הם יעשו איזשהו מהלך, הם ימצאו את הבית, את הסיטואציה הבאה, אז הם יהיו מרוצים, ואנחנו יודעים, רואים הרבה יותר שחקנים שהם unhappy. ביל סימונס שאל את השאלה הזאת את אדם סילבר, ואדם סילבר נתן תשובה בעיניי מאוד מעניינת. סגר, בוא תשמיע את את התשובה, ואחרי זה נדבר עליה.
I think there's a few issues going on. One is a larger societal issue. And I know you have a lot of young people who work for you at the Ringer. Obviously, our players are young. We have young people in our office. I mean, I think we live a bit in the age of anxiety.
Yeah.
I mean, I think it's I've read studies on this. I think part of it is a direct product of social media.
Yes.
And I think those players we're talking about, when I meet with them, what strikes me is that they are truly unhappy.
Yeah.
This is not some, like, you know, show they're putting on for the media. When you get, you know, when you have relations with a lot of players, when I'm one-on-one with a lot of these guys, you know, I think to the outside world, they see the fame, the money, all the trappings that go with it. They're the best in the world at what they do. You know, they say, how is it possible? Like, they could even be complaining. And I hear this on television all the time. A lot of these young men are genuinely unhappy. I mean, some have come from very difficult circumstances. That doesn't help.
Right.
Some of them are amazingly isolated. And you and I have talked about this.
טוב, אז הוא מחלק את התשובה שלו לשניים, ואני גם מתחיל מהדבר שהוא בעיניי קצת פחות מעניין, בעיקר כי זה מדובר על זה הרבה גם מחוץ לעולם הכדורסל, וזה כל העולם של הסושיאל מדיה, ואיך זה משפיע על כולנו בעצם. אז עכשיו אנחנו יכולים לדבר על איך זה משפיע על השחקנים עצמם. חשופים להרבה יותר מידע, הרבה יותר ביקורות עליהם, הרבה יותר פתיחות בכלל עליהם, מחויבים לשתף הרבה דברים, ויש הרבה יותר גם אאוטלטים של תקשורת כדי שהם יראו באמת את כל הביקורות האלה. אז אני חושב שבהיבט הזה זה מאוד מאוד מעניין, אפשר להשליך על זה גם לא רק לכדורסל, אבל לספורט בכללי. רוצים להגיד משהו על זה, כי אני רוצה לעבור לחלק שיותר מעניין אותי.
זה נכון, תתקדם.
אז החלק השני שמדבר עליו זה באמת הבידוד שלהם ותחושת האחווה. בעבר היה, התחיל להזכיר שם עכשיו את ג'ורדן, והם עשו איזשהו סרט יהודי עליו, אבל רואים באמת בשנות ה-90 לדוגמה, כמה האחווה הקבוצתית הייתה באוטובוס, איזה תומס אמר, ושוב אדם סילבר מזכיר את זה, שאליפויות זוכים באוטובוס, והיום הוא נותן שם סיטואציה של שחקן כוכב בליגה, שמסיים משחק ביום שישי בערב, ו... טס לבק טו בק ביום שבת בערב, והוא אומר שמהרגע שהוא עוזב את האצטדיון, עד הרגע שהוא מגיע לאולם ביום שאחרי, הוא יכול להעביר 24 שעות בלי לדבר עם אף אחד. זה פשוט מאוד מאוד מעניין. חכה לזה אינפוט אולי מעניין שלכם, שתקחו את זה ממני, או שאני פה עובד עם כלום. חמש דקות לתוך התוכנית, לא אמרתם מילה.
אני חושב שזה גם איפה שהדיון התחיל, שזה קונטרסט לסיטואציה כל כך טובה שהליגה נמצאת בה. בעיניי זה נקודה שאנחנו מתעלמים ממנה באופן כללי, זה הקשיים של להיות מישהו שחי כמה חודשים ברציפות על מזוודות נמצא בסיטואציה תמידית של תנועה, לפעמים אתה מגיע לאיזשהו יעד ב-4 בבוקר ותצריך ב-8 בערב, אתה צריך ללכת לישון ב-6 בבוקר, כל הלוזים שלך הפנימיים משתנים, וההשפעה של זה על החיים וההשפעה של זה על מצב רוח, גם העובדה שאתה חלקם או צעירים באו ממסגרות שבהם הם היו המון המון סביב חבר'ה צעירים ומאוד מאוד, וגם בני גילם וגם מאוד דומים להם מבחינת השלב בחיים, ופתאום עוברים להיות עם פרשי גילאים מסוימים או אנשים משפחות שלא רואים את המשפחה שלהם, וזה מייצר כל הדברים שאנחנו מגדירים אותם תחת חוסן מנטלי, הם מאוד מאוד דברים שאנחנו בדרך כלל מתייחסים לשחקן מפשל, אז איך זה משפיע עליו, אבל עצם כל התהליך והחיים האלה מאוד קשורים לחוסן המנטלי, ואנחנו ככל שהחברה נהיית יותר ויותר פתוחה לדבר על הנושאים האלה, אנחנו פתאום רואים כמה אנשים במיוחד, טוב, אני לא יכול להגיד שאני צעיר, אבל חבר'ה...
לא, אם התוכנית הייתה קבוצה, הייתה וטרן כזה, מישהו שעולה מהספסל לתת עזרה לצעירים.
אני חושב שאף אחד מאיתנו לא בן 25, אבל החבר'ה של היום הם מאוד שונים באופי שלהם, ומאוד פחות פתוחים לקבל ביקורות או שינויים במצבים שלהם, וזה משפיע, והשחקנים האלה, כל הדבר הזה שתיקו, אתם מרוויחים הרבה כסף בשביל לשחק משחק, אז זה יפה להגיד את זה, אבל לא טוב להם, והם... זה אחד מהדברים שמשפיעים על הרצון לחפש סיטואציה תמידית ביותר טובה. מישהו כמו קיירי שאמר, לא, אולי, לא, לא, רק בבוסטון אני יודע להעריך מה לי בקליבלנד. זה מאוד מאוד מתקשר לדברים האלה. ביחד עם כל האובר חשיפה של כל אחד בגלל המדיה החברתית, אני לגמרי יכול להבין למה יש פה חבורה של אנשים שלא טוב להם בחיים.
אני אגרור וירחיב טיפה את הנקודה שלך. זה שחקנים שבגיל מאוד מאוד צעיר חותמים על חוזים של מאות מיליוני דולר, של, לא מאות מיליוני דולרים, של מיליוני דולרים ושל עשרות מיליוני דולרים, מקבלים איזשהו ריגוש גדול מאוד בגיל 18, 19 ו-20, ואז ככל שעברת הקריירה ומתקדם הזמן, הם צריכים עוד איזשהו אינג'קשן של ריגוש, כי וואלה, הם כבר קיבלו איזשהו בוסט כספי ובוסט של חשיפה טלוויזיונית ובוסט של להיות שחקן NBA בגיל 18-19, ובשלב מסוים זה יורד, וברגע שהריגוש הזה מתחיל לרדת, אז כן, חווים איזשהו סוג של דיכאון כזה, סוג של איזושהי עצבות או משהו כזה. ובית זה סוג הזה של איזשהו מיקרוקוסמוס של העולם שלנו, זאת אומרת, אנחנו רואים גם שבכל העניין, אנחנו לא מבינים למה כוכבי קולנוע וכוכבי טלוויזיה מתאבדים בגילאי 20 ו-30 וכשהם מיליונרים ומפורסמים והכל, זה מיקרוקוסמוס של העולם, והיום כל החשיפה הזאת שיש בתקשורת וכל החשיפה שיש בטלפונים שאתה דביר יכול לשלוח הודעה לשחקן הכדורסל לאהוב עליך תוך חצי דקה מעכשיו ואולי לקבל ממנו תגובה ישירה, אותו שחקן מקבל עשרות ומאות ואלפי ועשות אלפי ביקורות בכל יום, וזה משהו שהם נחשפים וכנראה חודר עליהם קצת יותר
רמות. אתה בטוח שאברי ברדלי מקבל כל כך הרבה?
אני בטוח.
וגם אדם סילבר אמר את זה בעצמו, אני לא חושב שבאחוזים השחקנים יותר או פחות בהכרח מאנשים בני גילם באוכלוסייה, אבל זה מגמה בכלל של החברה האלה שהולכת, שסובלת יותר מבעיות של עושר ודיכאון וכל הדברים מסביב לזה, והסביבה, במיוחד סביבת הספורט, במיוחד אוהדי הספורט, בגלל הגישה של תראו מה אתם עושים לעומת מה אני עושה, הרבה פחות מוכנה לקבל את הדברים האלה, וזה מוסיף עוד ללחץ.
ויש גם הרבה מצ'יזמו בספורט, שעדיין לא מקובל לצאת על הדברים כאלה, ולהודות שאתה לא מרוצה, להודות מדיכאון. אנחנו יודעים שכשדמר דה רוזן וקווין לאב עשו את זה, זה היה בא, כאילו זה לא בא משום, זה לא בא בקלות, והם סופרסטרים בליגה, והם אחדים שעשו את זה, אז אנחנו לא יודעים אם הם פתחו את הדלת לאחרים שיבואו. רוצה להגיד שנייה משהו על זה?
לא בהכרח על זה, אני לא יודע כמה עוד ייצור, אבל אני רוצה להגיד נקודה שהיא לא המקום שאתה פתחת את הדיון, אבל היא מאוד משהו שקפץ לי, כמה פתוח הוא לשחקנים אדם סילבר, הקומישנר של הליגה, לכאורה או לא לכאורה הבוס שלהם, ושחקנים בוחרים לבוא אליו ולדבר איתו על דברים מאוד מאוד אישיים, שיכול להיות שהם לא חולקים אצל אנשים אחרים בקבוצה שלהם, מאמן או GM או חברים לקבוצה, כי אחד הדברים שאומר זה חוסר החיבור בין השחקנים עצמם, וזה מדהים, מוזר, ואני לא כל כך יודע עדיין איך לאכול את זה, שאחד הדמויות שכן הם מרגישים בנוקטו, זה הקומישיינר של הליגה.
אני מסכים.
ואנחנו קפצנו ישר לדברים שלו, אבל אני, שאני רואה את אדם סילבר, ואני שומע אותו מתראיין, ואני שומע אותו מדבר, וגם מה שאני קורא על עצמו, זה נשמע כמו מישהו שהייתי רוצה שיהיה הבוס שלי, וזה נשמע כמו מישהו...
אתה אמרת את זה קודם, שום, כנראה אחת הדמויות המושלמות לנהל את הליגה הזו.
אני אמרתי את זה?
כן, אני חושב שאתה אמרת משהו כזה לפני זה שדיברנו, שהוא גם מצד אחד מאוד קשוב לנטרל כל מיני קולות שצריך, כי באמת צריך להיות אישיות מאוד מאוד מיוחדת ורגישה, כדי לדעת להתמודד, לנהל אנשים שהם למעשה הבוסים שלך, בעלי הקבוצות, וגם להיות כל הזמן פתוח לדיון הזה שיש את השחקנים שהם הסופרסטארים ואת בעלי הממון ואת האוהדים וצריך לרצות את כולם ולהיות, אתה יודע, הוא בליג גם 1992, הוא ראה את, הוא דיבר על זה גם שם, שהוא ראה את סטיב קר משחקן לשדרן למאמן, והוא היה חבר שלו לאורך הרבה מהתקופה הזאת, והוא צריך למדי פעם גם לקנוס אותו כשהוא עושה משהו לא בסדר, ומקבל את זה, אבל אני חושב ש... אדם סילבר מציג, לפחות בעיניי בהרעיון הזה, אבל גם בשנים האחרונות שאני לומד להכיר אותו יותר ויותר, אישיות שהיא מאוד רגישה, וזה ללכת על חבל דק שצריך לנהל כל כך הרבה סיטואציות מאוד מאוד שבירות.
אני אוסיף לרגישה שזה בוודאות מאוד מאפיין, וההכלה שלו של כל הצדדים בעסק הזה שקוראים לו NBA, אבל זה גם מאוד מאוד פתוח. התשובות שלו לא משנה מה ביל סימונס שאל אותו, אם זה היה הדברים היותר רציניים או הניסיון להיות ציני או להתקיל אותו, אדם סילבר ענה תשובה שהרגישה לי פתוחה, גם אם היא לא הייתה הכי פתוחה בעולם, במיוחד שאני משווה אותו לסטרן שהיה בו המון המון זכיחות ויוערה וחוסר פתיחות להיכנס למקומות שלא נוחים לו, אבל גם אני מסתכל על נוף הקומישנרים בספורט האמריקאי, רוג'ר גודל בפוטבול ו רוב מנפרד בבייסבול, שהם מתנהלים כמו CEOs של חברות ענק ולא פתוחים ובאים לנעום ולא לדבר. זה מדהים, כאילו זה מדהים שאתה מאוד זה מרגיש שהוא מאוד הדמות הזאת שלוקחת את הליגה למקום שבו היא נמצאת.
לא, אנחנו כבר קיבלנו את כל התרומה שנקבל ממרסלו ריטה, זה יופי, הוא דיבר על הכל. אני באמת חשבתי שנקבל אפס והכל משם זה בונוס.
אז לא, לא הייתי מוכן כמו דביר להביא ציטוטים שלו, אבל היו כמה דברים שנראה לי יותר...
בוא תעלה אותם, כי 21 נפול ירושלים 47 במכבי תל אביב.
אז אתה מוכן לחזור לדיון.
צ'קינג אאוט לגמרי, עזובתי.
דבר ראשון היה את ביל סימונס שאל את שאלה, דווקא זה היה אחד השאלות האחרונות, לגבי מתי תהיה קבוצה בסיאטל והתרחבות. ואני מאוד אהבת את התשובה שאדם סילבר נתן שם, אתם זוכרים?
כן, הוא אמר תציע לי יותר.
לגבי השווי הכספי של... שצריך תמחר קבוצה כזאת.
הוא מעבר לעניין הכספי שבגדול אתה מוכר אקוויטי ואז אתה צריך להתחלק בדיוק יותר, וביל סימון נתן מספר מטורף ומדהים שאדם סילבר, ביל סימון אמר 2.5 מיליארד וחמש שנים לא לקבל כסף מטלוויזיה ארצית, שזה טון הכסף, ואדם סילבר אמר שזה לא מספיק, רק מראה כמה הליגה מצב מצוין, אבל הוא גם דיבר את זה מהפן המקצועי, והוא נתן שם תשובה מאוד טובה, הוא אמר... בניגוד נגיד לכדורגל באירופה או כדורסל באירופה, שבה יש הרבה הרבה ליגות וכל אחד יכול לבחור ליגה טובה כזאת או אחרת, יש כל שחקן כדורסל שנולד רוצה להגיע ל-NBA. זה המקום שכולם באים אליו, ועדיין, ועד הוא שעד ביל סימונס, כמה פרנצ'ייז פלייר אמיתיים אתה מאמין שיש?
אמר
11, ואז הוא אמר, אנחנו לא מצאנו את הדרך עדיין לעשות ליגה של 30 תחרותית, הוא מנע את סיפור הכוכבים, הוא גם דיבר על כל נושא של... התמודדות של קבוצות והרצון שלהם לעבור מעל או מתחת לטקס, והוא אומר שאנחנו עדיין לא פותרנו את התחרותיות ב-30 קבוצות, אז אנחנו עדיין לא שם גם ב-32.
כן, זו תשובה.
מרגיש גם מפה לנו לה להתקדם. נקסט. אוקיי.
קיצור, סיפור מה? הסגמנט זה סילבר, הוא אחלה גבר.
אני אולי אשאל אתכם על דברים, תגידו לי מה אתם חושבים על זה.
תעשה לנו wait and take של אדם סילבר.
הוא ענה תשובה מצוינת לניסיון של ביל סימונס להתקיל אותו עם כל הסיפור של קלאץ' ספורטס.
אז שם אני דווקא לא כל כך מסכים אותך, אז בוא תיתן את ה...
אז ביל סימונס בא לשאול, הוא שאל אותו את זה בסמת הפורה מאוד גרוע, אבל בגדול, איך זה יכול להיות בסדר, שיש ללברון ג'יימס סוג של סוכנות שחקנים, והוא יכול לנתב ככה שחקנים לטובתו. בעיניי, אדם סילבר נתן תשובה מדויקת ומנצחת.
של שוק חופשי בעצם, שהוא אומר ש... אל תעשה לי לא. הוא אמר, זה סוג של איך שהפרי מרקט וורקס, שאם אתה שחקן עכשיו שאתה מודאג מזה שהסוכן שלך לא מייצל את האינטרסים שלך, והוא מייצל את האינטרסים של השחקן האחר, אז אתה לא תישאר עם סוכן כזה.
נכון, וזה בדיוק העניין. אז אם אנטוני דייביס ירגיש שכל מה שריץ' פול עושה זה בשביל לעזור ללברון, אנטוני דייביס יעזוב את ריץ' פול באותו רגע.
כן, אבל אני לא כל כך דואג מזה, אני דואג מהאופציה שבה יש חבורה של שחקנים שרוצה לקיים אינטרס משותף של כל חבורת השחקנים, באותה סוכנות שחקנים, אל מול האינטרס של הליגה ושל הקבוצות. זה מה שמטריד אותי.
אוקיי, אז גם פה
הוא ענה... אני חושב שהתשובה הזאת היא לא מספקת.
זה היה, הוא שאל טמפרינג. בעיניי מה שאדם סילבר אמר הוא מאוד מאוד ברור. הוא אמר, דבר ראשון, אני... יש חוקים לליגה ותמיד אפשר לשנות אותם. כרגע החוקים מתמקדים ב...
בעלי תפקידים.
קבוצות בין קבוצות. החוקים לא נותנים את האפשרות לשחקן שמדבר עם שחקן, להוציא, הקבוצה אמרה לשחקן, לך תגייס את זה, לך תגייס את זה. עכשיו הוא אומר, אתה יושב היום עם חבר שלך ואומר, וואי, איך אני רוצה לעבוד ביחד. זה לא אומר שיש לכם את היכולת להחליט שתעברו לשחק ביחד. אז זה שאתם אומר את זה, זה אולי טמפרינג, אבל זה טמפרינג חסר יכולת לביצוע, ולכן אין משמעות.
זה לא שאין משמעות. זה לא, וזה לא טמפרינג חזר לביצוע. זה ספציפי טמפרינג חזר לביצוע, חסר יכולת ביצוע. אבל הוא נתן דוגמה קיצונית לצד אחד. אתה יכול לתת את הדוגמה הקיצונית לצד השני, שבה אם קבוצה שולחת את השחקן לדבר, אז אין לך מה לעשות עם זה. והקבוצה היא סוכן של
השחקן או סוכן של הקבוצה.
הוא אומר, במצב כזה הוא יחקור ויעניש.
כן, אבל אני טוען שהוא לא חוקר ומעניש, כי זה מה שקורה... או יכול לקרות רוב הזמן, ואם אתה לוקח דוגמה קיצונית של חבר וחבר מדברים, יושבים ביחד על בירה, הכל טוב להם, אולי נרצה לשחק ביחד בעתיד, תן גם את הדוגמה הזאת. תן דוגמות של דברים שאנחנו יודעים שקורים.
אנחנו יודעים שאנחנו סוג של יודעים שלברון ודוויין וייד החליטו לעבור לשחק ביחד מתישהו לפני שהם חתמו להיות ביחד. לא היה אכפת להם איזה קבוצה זה הולך להיות. הם חשבו בכלל להגיע לניקס, ופשוט הניקס איבדו את זה. אין פה שום טמפרינג, כי זו החלטה של שחקנים להגיע ביחד. אם עכשיו מיאמי הייתה אומרת להם,
אל תדבר. אתה אומרת לווייד לדבר עם לברון.
לא רק אתה אומרת לווייד לדבר עם לברון, אתה אומרת לווייד לדבר עם לברון, תגיד לו שאנחנו עושים 1, 2, 3, 4, 5, כדי שלא יהיה לנו, שיהיה לנו מקום תחת תקרה, תחכה, זה טמפרינג, וזה הליגה אולי הייתה חוקרת.
אז אני חושב שהתחום פה הוא הרבה יותר אפור, ולדעתי דווקא אין לי בעיה עם זה שהוא בכלל לא נותן תשובה לזה, כי אני חושב שאין תשובה לזה, והתשובה צריכה להיות ללכת בכלל לתת את התשובה לפן השני ולהגיד למה אנחנו בכלל עדיין משמרים את החוקי טמפרינג האלה. זאת התשובה שאני הייתי רוצה לקבל. לא למה אנחנו מבדילים בין השחקנים ובין הקבוצות, כי אני חושב שזה בור שכולנו מזדהים איתו, כי אנחנו יודעים שאין לו איך לטפל בעניין של הקבוצות ולא לטפל בעניין של השחקנים.
אני חושב שיש לו עניין יכול לטפל בהכל. הוא אמר את זה בהקשר של חוקי טנקינג. הוא אמר שאנחנו קובעים חוקים ואז מוצאים לופולס ואנחנו מדביקים את החוקים, מוצאים עוד לופולס ואנחנו מדביקים את החוקים. בסופו של דבר החוקים יקבעו לפי מה שהם יחליטו שהם רוצים לשנות, ואם הם יחליטו שזה מקום שהם רוצים לשנות אותו ויהיה להם את הכוח לשנות את זה, אז ימצאו חוקים לאכוף גם את זה. אני לא חושב שבאמת יש עניין לקבוצות לאכוף את כל הדברים האלה. מה שהם רוצים זה לשמור בינם לבין עצמם.
אבל זה מה שאני מנסה להגיע.
בינם לבין עצמם.
אבל לזה אני מנסה להגיע. שלא צריך להיות להם עניין לאכוף את כל החוקים האלה. ויש חוקים שצריך לבטל אותם בגלל שהם...
אוקיי, אבל, לא אבל סבבה, זה דעתך, זה לא אומר שאדם סילבר צריך לענות בהתאם למה שאתה חושב. הוא ענה בהתאם למצב, נתן תשובה שאנחנו נמנע מה שאנחנו צריכים למנוע. אתה אומר, אל תמנעו כלום, או תמנעו הכל, או whatever, סבבה. יכול להיות שזה יקרה, הוא אמר, במקום אחר, אנחנו נמצא חוקים, כל פעם שאלו פה לא יתאים לנו.
בסדר.
נמשיך לזרוק לכם דברים מעניינים, הוא זרק שתי נתונים סטטיסטיים מאוד מגניבים.
נכון. אחד על הג'י-ליג.
אחד על הג'י-ליג. היום 50% מהשחקנים בליגה עברו בג'י-ליג. זה נתון מאוד גבוה, אני מאוד הופתעתי מהמספר הזה, וזה רק מראה על המקומות שהליגה יכולה ללכת איתם, זה ממש שהוא...
אבל זו שאלה של כמה זמן גם, כאילו...
לא משנה, זה חלק מהפרוסס...
לא, כי אם אתה מוריד שחקן פצוע לזה ליומיים וחצי ומחזיר אותו, אז
כשהוא היה בג'יליג,
אני מניח שהרבה. אני מניח שהרבה, הרבה שחקנים שנפצעו והורידו אותם לג'יליג להתחמם. היום כל שחקן שנפצע ליותר משבוע, אתה רואה אותו חזר לג'יליג?
לי הנתון הזה אומר משהו אחר. יש כיום בכל רוסטר פעיל של קבוצה 15 שחקנים, יש 30 קבוצות, 450 שחקנים, זאת אומרת שהמון מהשחקנים האלו הם לא ראויים, ופשוט באיזשהו פינג פונג בין הג'י ליג לליגה, ל-NBA.
גם.
זה מה שזה אומר מבחינתי.
גם זה אומר שהשחקן אולי 12, 13, 14 ו-15 בסגל, הוא לא כזה משמעותי שאתה מוכן כל הזמן לעשות שפלינג בה, אבל גם אומר שהשיטה הזאת שיש להם את המיינור סיסטם הזה היא יעילה.
השיטה היא מעולה, לגמרי.
יעיל יותר לאסוף שחקן שאתה מפקח עליו, משהו לאסוף מישהו מליגה אחרת בעולם, ואז...
לא, ברור, אתה גם לא בהכרח זור, זה כאילו... כמו לא לזרוק את השחקן, פשוט מוריד אותו לאיזה מחנה אימונים קצת יותר מקצועי.
כשהם דיברו קצת על הגיל כניסה ל-NBA, הוא דיבר ונתן כדוגמה את השחקנים האירופאים שנהיים מקצוענים בגיל 16, ומתחילים את הקריירה שלהם בלי כל השטויות האלה שלה מסביב, ואז הציינו את הג'י-ליג יכולה להיות באמת איזושהי פלטפורמות, כל הרעיון של ליגת מילואים שם, זה עובד וזה מעניין.
זה יכול להביא המון המון עניין לג'י ליג, אם שחקני מכללות יעברו לשחק בג'י ליג, אם זאת תהיה אופציה ריאלית, ופשוט עניין מטורף והרבה כסף.
זה משהו שיכול לעשות בענף אצבע. ברגע שהוא מחליט להעביר כספים מהקבוצות ב-NBA לקבוצות הג'י ליג, שחקני מכללות יעברו
לשחק. ועוד רגע גם יהיה באמת 30 קבוצות ג'י ליג בהתאם ל-30 קבוצות בליגה, וזה אופציה מצוינת.
זה עניין של כסף.
ביל סימון זמר לגמרי את מה שמרסל אומר, שאם הם מחליטים, הם מוחקים היום את העניין בליגת המכללות, ולגמרי מרימים את הג'י ליג ודוחפים לשם עוד כסף. זה גם נראה שהם הולכים לכיוון הזה, כי הם מחפשים דרכים להגדיל רווחיות. אם יש ליגה שנייה איכותית, זה רק טוב לכולם. אז זה אמן, את רוצה את הנתון על האירופאים, כי אתה זוכר אותו יותר מדויק ממני?
אני לא זוכר אותו מדויק, אבל בואו נעשה פרפרזה על זה, והוא אמר שכשדירק נוביצקי נכנס לליגה בשנת
1420 ומשהו.
כן, אבל היה רק דירק נוביצקי, היה השחקן האירופאי או האינטרנשיונל היחידי שכולה מעל 15 נקודות. אינטרנשנל?
כן.
והיום יש 25 שחקנים שקולים מעל 15 נקודות ממוצע בליגה, שזה נתון מטורף.
הוא אמר גם שרבע מהליגה עם אינטרנשנל פליירס.
כן.
מה עוד רשמתי של
דעת? אתה לדבר על האולסטאר.
כן, שהוא בגדול אמר שהאולסטאר...
הוא הודע בזה ש...
שהאולסטאר הוא לא עובד, וזה חוויה נחמדה למי שנמצא בעיר הזאת, אבל... כל הסיפור של זה, הוא קרא לזה אירינג
אדפי. לא, מה שהוא אמר, או שביל סימונס אמר את זה, שיום ראשון, הסנדיי בשבוע אולסטאר, זה היום הכי מיותר. זאת אומרת, יש את כל ההפנינגינג בימי שישי ושבת, המשחק אולסטאר עצמו מיותר לגמרי.
טוב, בואו נעצור רגע.
אוקיי.
בואו נעבור למשהו אחר, כי יש לנו אולי עוד טיפה אדם סילבר לדבר עליו אחרי זה. אז בואו נעבור לתחרות, נחש את הציוץ, פינה. תודה רבה לך על הקיבורד.
אין, חד, מה זה? סטיב. מעניין כמה אנשים יודעים לקשר את זה למה שאתה חושב.
כן. אז כל הכבוד לאלוף, נחש את הציוץ מהשבוע שעבר, סליב מטוס, מצב הנקודות, סליב עם שתי נקודות, אני עם 3 סתיו, עם 4 מרסלו, עם 5 מרסלו, אתה מתחיל. מדובר בתמונה של טודלר, תינוק לא תינוקת, לא אגלה. והבחור מחזיק לטודלר את היד וכותב The best shit ever, period. מי זה הבחור שצילם את הבן או הבת שלו וכתב The best shit ever, period.
תחשוף אם זה הבן או הבת.
לא
אחשוף.
האם זה 1, ראסל ווסטברוק, 2, דימרקוס קזינס, 3, ג'ימי בטלר, או 4, ג'רו הולידי?
ראסל ווסטברוק.
ווסטברוק אומר מרסלו. סתיו.
סתיו צריך שתחזור על השמות עוד פעם.
ראסל ווסטברוק, דה מרקוס בוגי קזינס, ג'ימי בטלר או ג'רו הולידי?
ג'רו.
אני אומר בוגי.
סליב אומר בוגי, ומי שזוכה זהו מרסלו. שעולה מחזק את עמדתו בפסגה עם 6 נקודות. כמובן לבוגי ולג'ימי בטלר אין ילדים בכלל. זה היה מפתיע שאתם צריכים לחשוב או לבחור בזה.
זה גם נשמע כמו משהו שווסטברוק היה אומר.
וואי, ניסיתי כל כך הרבה למצוא את מישהו שזה יכול להיות וזה לא ווסטברוק, וכל הזמן אני חושב, זה כזה ווסטברוק. מה שהצחיק אותי זה שחשבתי שאולי הוא לא מבין קצת באנטומיה הנשית, כי הוא כותב the best shit ever, period, ואני לא יודע אם הוא חושב שזה shit, זה period, או שזה משהו אחר.
יפה.
גם אני לא מבין באנטומיה נשית. עוד משהו, סתיו, שרצית לדבר על האולסטאר, ונעבור לרשימה, פינת הרשימה.
לא רציתי לדבר על האולסטאר.
על דיוויד סילבר, על דיוויד סטרן, אדם סילבר.
על דיוויד סילבר, זה הדמות של בריאן אוסטין גרין, מ-902 הלו. בום!
מאז שסקוט מת.
איזה סקוט?
סקוט, החבר הכי טוב שלו, שהתאבד בתיכון.
לא בדיוק התאבד, הוא היה לוזר.
הוא לא היה לוזר, הוא התאבד.
הוא לא התאבד, הוא שיחק עם האקדח וזה נפלא.
וואי, זה לוזר.
זה לוזר.
מה עם דילן מקיי?
הוא גם היה מתוסכל, כי זה בדיוק כשהוא נהיה מגניב, התחיל לסתובב עם החבר'ה המגניבים, והפסיק להיות חמנה, זה היה כאילו הפיבוט הכי גדול של הסדרה, שפתאום הוא נהיה מה...
ממש בהתחלה, זה נהיה עונה ראשונה.
כן, זה היה בעונה ראשונה. ילדים, תלכו לראות 90210.
זה חוזר?
זה לא בדיוק חוזר.
יש איזה רימייק, יש איזה משהו.
זה לא רימייק.
זה הקאסט המקורי.
חלק מהקאסט הולך פרודי על עצמו, זה לא הולכים לעשות...
אוקיי.
כאילו, אתה יודע, אומרים שזה יהיה על סטרואידים. קיצור, ברור שאני רואה את
זה. אומרים שזה יהיה על סטרואידים?
כן, זאת אומרים שזה דמויות שלנו על סטרואידים.
טוב.
טוב, הלאה.
הפרק הבא, הפרק 79, אני מדבר על בעיית הסטרואידים ב-90210.
יש, וואי, אני לא מבין שאני הולך להגיד את זה. כאילו, אני גרופי של 90210. יש לביל סימונס פוד שהוא עושה עם מתיו ברי, האיש לפנטזי, על 90210. מומלץ לחובבי הסדרה.
מרסלו?
מרסלו.
משהו יחזיר לך לפרק הזה?
אתה הולך להקשיב?
לא.
לפרק הזה?
מה, לפרק הזה?
או לפרק על 90210.
משהו?
יש לי פטווה.
כמעט?
לא.
אני רוצה לעשות בידי התוכנית.
אימפקבלי פרודוסט.
סדיו, טרופ. ועכשיו, הגיע הזמן לפטווה.
זה כנס גם לסגב.
סאונד הגרוע. עזוב,
פשוט תן לנו את הפטוו וזהו. מרסלו, התקלה, תן לנו פטוו.
פרק הבא שנדבר על כדורסל אני אדבר קצת יותר. הבאתי כמה פטוות במהלך העונה הזאת על אפסים, על כל מיני דברים שקשורים לאפס.
גם לא
בפטוות. אז האמת שזו פטווה קטנה ומעניינת. משחקים עם אפס נקודות. הלכתי לבדוק כמה מי השחקנים המובילים שצברו הכי הרבה משחקים עם אפס נקודות בהיסטוריה? מקום ראשון? האמת שאת המקום הראשון חולקים שני שחקנים.
רג'ון רונדו.
לא. לא, רג'ון רונדו קולע, דבר על 0-0, לא על שתי נקודות, ארבע נקודות.
מותרים שחקנים מובילים, אני לא רוצה לתת לך...
מובילים את כמות המשחקים.
מנות בול.
ג'ו קליין.
אז מנות בול במקום השישי.
תמיד כשאני נותן תשובה עם מנות בול, אני זוכה.
מנות בול תמיד נמצא שם. מנות בול מקום שישי, 220 משחקים בקריירה, בלי נקודות, מתוך 624. זאת אומרת, יותר משליש מהמשחקים של מנות בול הוא לא קלה. הוא חסם, הוא לקח ריבאונדים ועשה המון דברים. לא קלה. מקום השלישי, שחקן מאוד מאוד אהוב עליי, משנות ה-90, ג'אד בושלר, למי שזוכר אותו. אז אהבתי, מתתי עליו.
וואי, רגע, עצור.
אני יודע את זה, הקטע זה שאני יודע את זה.
כן, אני יודע את זה, אבל...
זרקתי את זה כמה פעמים מאוד.
אחד, האם שזה שמרסלו אוהב את... היה שחקן אהוב עליו בשנות ה-90.
לא אהוב.
ג'אד בושלר.
מאה אהובים.
זה הכי לא מרסלו עלי אדמות. זה אחד.
בשנות ה-90 זה היה.
בשנות ה-90 היית...
אני מת לדעת מה הפיבוט שקרם למרסלו, כמו בריין אוסטין גרין להפוך להיות מגניב, למרסלו להפוך להיות משהו היום.
קודר. ג'אד בושלר עם 256 משחקים עם 0 נקודות, ושלוש אליפויות, אז...
מה עם איזה ממבה כלשהו?
עם מה?
איזה ממבה כלשהו ברשימה. אין שם איזה רד, ילו, גרין ממבה.
אלא אם כן דיופ, זה איזשהו צבע בסנגלית. אז במקום הראשון, חולקים את המקום הראשון שני שחקנים. דסגנה דיופ, הלא אגדי, וצ'ארלס ג'ונס, שזכה באליפות עם יוסטון ב-94-95, שניהם עם 259 משחקים בקריירה עם 0 נקודות. עכשיו, אצל דסגנה דיופ זה מתוך 601 משחקים. זאת אומרת ש-43% מהמשחקים שבהם הוא שיחק ב-NBA, לאורך בערך 10 עונות, הוא לא קלה נקודה. נגר.
הכי נגר.
נגר.
שוקי נגר.
הכי נגר.
אתם רוצים לעבור לפינת הרשימה?
כן.
אתם זוכרים מה זה פינת הרשימה?
כן,
סוג של...
דביר מוצא רשימה מגוחכת באינטרנט ומקריא אותה, ואז אנחנו מגיבים ומדברים עליה, והרשימה המגוחכת הפעם היא... The most ridiculous hairstyles to ever appear in the NBA.
עכשיו אתה גם צריך שיהיה לנו זיכרון. אני... מה, הצלחנו את הרשימה שלפחות...
אתם רוצים?
לא יודע, שנייה.
לא, לא, לא,
תקריא אותה.
אני שולח לכם.
זה כל היופי, לא, לא.
טוב, תקריא ונעשה גוגל.
שזה יהיה הפתעה.
אני שולח את הרשימה.
אל תהיה מוכן למה שבא.
זה הפתעה למאזינים, כי...
לא, אבל גם לתגובות שלנו.
אני רוצה לדעת מי על מי אני מגיב, מה אם אני לא זוכר את השיער?
אז תעלה תוך כדי שהוא מקריא.
בגלל זה שלחתי את הרשימה שתוכל לעלות, תוך כדי שאני מקריא. טוב, פשוט צריך לרדת ממש הרבה למטה. אז במקום ה-15...
זאת הרשימה?
כן, אבל תרד הרבה למטה.
בסדר, לא.
אל תרד
בליסט, כן.
המקום הראשון, הילריוס. כן.
טוב, במקום ה-15 זהו ספנסר הוז, עם איזשהו...
איזה שחקן, אגדי.
סוג של... וואי, זה ממש קשה ברדיו לתאר את זה. די מגולח בצדדים, הרבה שיער מאחורה, ופרצוף מעצבן.
מוהק רומני.
איפה שברת את הרשימה הזאת?
במקום ה-14, מייקל ביזלי עם האפרו ביזלי.
גדול.
פשוט אפרו מטורף של סייד שואו בוב. במקום ה-13, הכי טוב אי פעם, אחד הטובים אי פעם, אדם מוריסון.
השפם, יש לו אגדי.
השפם, אבל כל הקסדה הזאת שהוא נוסע על הראש שלו, אנחנו נפרסם את הרשימה הזאת.
שפם, הקסדה והסקרת.
במקום ה-12, מטה וורלד פיס. עם הבלונד מחומצן עם איתורים של, איך קוראים לזה? טרייבל טטו. כן? נעשה לו הכדי שמגיב לי. סתיו, אתה לא איתנו?
אין לי את הרשימה.
אני איבדתי אותך.
טוב, במקום ה-11...
האינטרנט של בתיהם לא עובר.
במקום ה-11, זהו דניס רודמן.
סתם גרוע.
בחר את התספורת האגדית, אבל ספציפית בתמונה הזו.
זהו, הוא מאבד אצלי נקודות בגלל שהוא שינה כל הזמן ולא דבק במשהו נוראי לאורך זמן.
מקום עשירי, רוני טוריאף. הדבנד לאחור, גם סייד שואו בוב. ממש ציפיתי לאיזשהו תגובה.
וואו,
עדיין אין לך?
האינטרנט של סגב, נו, מה אני יכול לעשות?
כל תלונות הוא.
מתי המזוטי.
טוב, הטופ וואן שלי, לא ספק.
אני רואה את התמונה.
מקום ראשון אצלי, זהו דוויין
שינציוס. שינציוס. זל.
באמת? מה קרה לו?
הוא נפטר
ממה? אנשים הרביצו לו בחוץ למועדון בגלל התספורת הזאת?
התקף לב. הוא שיחק בזה סרט, אני לא זוכר איזה.
הר.
יכול לשחק באחד הרוקיז. טוב, זה בגדול מלט, בהכי מלט, יש שיאמרו את המושג הרחובות היא גרבוטה, כדי לתאר את זה, זה הגרבוטה הכי נורא שפגשתי בחיי.
מה עם רון בייקר, הוא לא נכנס שם?
רון בייקר לא נכנס שם.
זה רדיקילס, זה לא מושלם.
זה רדיקילס. המקום השמיני, אני מתנגד למקום השמיני, זה מקום השמיני ממש מגניב.
זה מגניב?
זה ממש מגניב. הוא בעיקר בחור מגניב, זה ג'וק.
בחור מגניב זה בוודאות.
אז אני יודע שהוא עושה את התסרוקת הזאת מגניבה גם, זהו ג'וקים נוע. נכנס ל-NBA עם כובע מצחייה והרמת שיער שמתנופנפת מכל צד. במקום השביעי, דרו גודן. אני חושב שזה הולך יותר לא על הרסטייל, אלא בכלל על כל...
אי ששיפר את הקרחת והפאות, סלש זקן, סלש זקן מוזר, סלש...
כן, זה נראה כמו נטיפי, מערת הנטיפים.
נראה כמו הרבה סלשים.
מהזקן שלו? הרבה סלשים?
כן, הזקן.
אוקיי. במקום השישי, אני גם לא כזה אוהב את הבחירה הזאת, אבל דני פורצון, אני לא זכרתי...
זה די גרוע.
אני לא זכרתי את השחקן הזה.
מי שזוכר קולי או משני צדדים?
נכון. יפה. טוב שאתה איתנו לעזור לי פה בזה. במקום החמישי, אגדי.
זה...
ולדימיר רדמנוביץ'.
למקום ראשון. מה? איפשהו חשב שהוא יהיה ג'מייקני והחליט לעשות את הסרוקת הזאת. זה כל כך מגוחך, שזה מביך כמה שזה מגוחך.
שזה מעולה.
וואו. מה הוא חשב? זה 100% הפסיד בהתערבות.
אני בעד.
במקום הרביעי, קריס קיימן האגדי.
טוב, זו תמונה שלו שהוא בן 13, זה לא...
קריס קיימן?
כן, עם הרעמה הזאת.
זה, אני חושב שזה הרבה יותר מאוחר בקריירה, כי הוא גם מקריח וגם יש לו שיער ארוך וגם את הזיפים האלה.
קריס קיימן נראה כמו מישהו שהוא הבטלר בבית רדוף רוחות.
הוא מת, כאילו, בטלר מת.
כן, כן.
אוקיי. רק רציתי לוודא.
רסול בטלר.
וואי.
המקום השלישי, פשוט ענק.
מוצדק לחלוטין. מוצדק לחלוטין.
הוא יכול לרכב ברחובות תל אביב על קורקינט בלי שום חשש מידור.
אפרו, הפוך? מה הגדרה של הדבר הזה?
אני לא יודע. זה פשוט...
הוא החליט לעשות פטריה מהשיער שלו?
זה אנדרו ביינום.
לא, זה קסדה של העיר.
עם קסדה שמנסה להתכוונן לתוך הראש.
אוי אוי אוי.
השעה היא קסדה שמגנה על ראש לא כל כך חכם, זאת הבעיה. במקום השני, אנדרי מילר, לא יודע מקום שני, אבל...
לא, ממש לא מקום השני, זה שרוריה.
אבל קוקיות מאוד נחמדות לרכז הוותיק. ובמקום הראשון, מלך התספורות, סקוט פולארד.
כמוד.
מוהוק, קרחת מוק מחומצן, ושתי קוקיות בגוטי, בזקן.
ביינו מנצח, וקיימן.
גם דרו גודן.
רחמנוביץ'. זהו, זו הייתה הפינה. מקווים שנהנתם מחברי תסוויפ.
למי שראה את התוכנית, מי שראה את התוכנית ואת הדברים בו זמנית, אני בטוח שפה הוא נהנה. מי שנאלץ להקשיב לנו מתארים תסרוקות, פחות.
אולי זה יעבוד פעם הבאה שגם...
כל מי שמאזין לפרק והוא לא מול עכשיו מחשב או טלפון היד שיכול להסתכל או משהו
כזה. וואי, זה עוזר אם היית אומר את זה בהתחלה.
שיפתח כאילו אחר כך את הרשימה.
לא, אני אפרסם את זה עם הפרק, עם הרשימה. ככה כל מי שיראה את הפוסט של הפרק.
אבל צריך להיות המלצה שעשו את זה בו זמנית.
בסדר. דיעבד.
אם אתם שומעים אותנו עכשיו, תחזרו אחורה, תעשו את זה עוד פעם.
יש את הדבר הנפלא הזה שקוראים לו טקסט עם פרסום הפרק. אני בטוח שאפשר...
חלק לא רואים את הפוסטים. חלק פשוט מנויים באפליקציות.
הבנתי אותך.
אני חושב.
אני מקווה.
אני מקווה. לי אין מה לדבר עליו. רוצה לחזור לאדם סילבר?
טוב, מכירי שומעים מאדם סילבר? וואי, אני... רוצים לדבר על כל רעיון הטורנירים? מרסלו הולך להתנגד לזה נחרצות?
כן, אני רוצה לדבר על זה.
שמה?
מה, במקום האולסטאר?
הוא לא, במקום קיצור הליגה. לא, הם הציעו לו...
לא, אני יודע מה הם הציעו, לעשות טורניר
כמו... אני מסביר כי יש לנו מאזינים של כולם.
אני הבטתי את זה היום, אז בוא תסביר.
בסדר. ביל סימונס העלה את הרעיון שהרבה מדברים עליו של לקצר את הליגה, לקצר את הליגה ל-70 משחקים. בגדול מה שאדם סילבר אומר זה סבבה, אבל האם אלה שאומרים בואו נקצר את הליגה ל-70 משחקים מסכימים גם לקיצוץ בשכר של 20%? כי זה מה שזה בערך אומר, צריך, בסופו של דבר זה הרבה הכנסות וצריך להביא את הכסף הזה מאיפשהו. דרך אגב זה גם קצת התחמקות, כי זה... אני לא חושב שזה מדויק, כי יש... כי הליגה רווחית... כאילו יכולה להיות רווחית בשנים הקרובות ולחסות על הפער הזה.
הוא טוען שלא.
לא, מה שהוא אומר זה שהיא תהיה רווחית, אבל היא יכולה להיות יותר רווחית ב-82 משחקים.
נכון.
ככה שזה תמיד מתכוונן לזה.
לא, הוא לא דיבר על רווחיות, הוא דיבר, הרי בסופו של דבר, השחקנים מקבלים 51% מהרווחים.
נכון.
אם עכשיו הרווחים מצטמצמים ב-20%, הם מקבלים 20% פחות.
נכון.
זה המשוואה, הוא אומר עכשיו, אתם רוצים, סבבה, לי לא אכפת, אני לא, זה שמחליט דבר. אני מקבל את 40 מיליון
שקל. כן, כן, אני פשוט אומר, הליגה יכולה להמשיך לצמוח ולחפשות תוך כדי על
ה... הוא טען שלא, הוא אמר שהאנליסטים שלהם אמרו שזה לא המצב.
אז מה שאומר שכן אפשר לעשות זה להחליף את האורך של המשחקים עם כל מיני טורנירים, הוא אמר שיכול להיות טורניר קדם עונה או איזשהו פורמט של גביע, וכשביל סימונס ניסה להבין מה הפרס של הגביע, אם זה יתרון ביתיות או משהו כזה, אז הוא אמר לא, זה צריך להיות במקום כמו באירופה, כמו בכדורגל לדוגמה, שהגביע, יש לו משמעות של גביע, ועצם הזכייה בו היא משמעותית. אז אני... בתגובה הראשונית שלי, אני אגיד אותה, אני עדיין נמצא בתגובה הראשונית שלי, קשה לי להאמין שאפשר להחדיר איזושהי משמעות פלסטית לטורניר שכזה, ואני חושב שלא יקחו אותו ברצינות, וזה יהפוך לבדיחה. זאת התחושה שלי, ואני לא יודע למה אני... צריך שתסבירו לי למה זה יכול להיות אחרת.
כי אתה אומר, רגע, אני רגיל עכשיו, אני רואה וקורא את הליגה מההתחלה שלה, פעם לא היה את הדבר הזה, עכשיו המצאתי לי תואר, למה שאני אאמין בתואר הזה? וזה אחרי זה גם הייתה התגובה הראשונה שלי, אני פשוט אגיד, ואני עשיתי חשיבה את זה, את הגביע האיטלקי, בכדורגל, המציאו כשהמציאו את ליגת אירופה למחזיקות גביע. היו צריכים להכניס שקבוצה איטלקית, המציאו, יאללה בוא נעשה גביע, עד אז לא עניין את האיטלקים. אז אני משער שהדורות הראשונים של, לא הדורות או השנים הראשונות של הגביע, הוא היה תואר עם פחות משקל והאוהדים לא התחברו אליו, אבל מי שהיום גדל לתוך הגביע, אז מתייחס לזה כתואר השני בחשיבותו.
גם היום אין לו משקל.
לא, יש לו משקל מסוים.
אין דבר כזה אפס חגיגות גביע.
כן,
אבל... זה לא אותו.
לא, אבל זה כמו גביע הליגה באנגליה, שהוא מאוד מאוד לא משמעותי, או גביע הטוטו בישראל. ולמה יש משמעות ל-FA Cup יותר מהכל? זה בגלל המסורת של הרבה שנים. עכשיו, אני מסכים שמסורת מייצרים, אבל כש...
כן, אתה מכניס את השיקולים הכלכליים.
אני פשוט חושב שזה... יש סבירות מאוד מאוד גבוהה שינסו להתחיל לייצר את הדבר הזה, ולהריץ את זה 20 שנה של כישלון ובסוף לסגור את זה, שזה אני חושב...
גם אנחנו צריכים, אתם מכירים טוב ממני את הספורט האמריקאי, בייסבול ופוטבול, זה לא קיים היום בספורט האמריקאי. כל ספורט אמריקאי יש תואר אחד שהוא התואר היחיד שחשוב, וזה להכניס
איזושהי... הייתה באירופה תרבות של...
נכון, זה להכניס איזושהי תרבות... נכון, הגביע האנגלי זה המפעל הספורטיבי הראשון, החשוב הראשון, בשנות ה-1800 וכמה בארצות הברית, זה לא קיים. לך תחנך עכשיו את האמריקאים, לקצר להם את הליגה ל-70 משחקים, ולעשות איזשהו גביע בתחילת העונה בשבוע האולסטאר, וזה לא ילך.
את האמריקאים.
זה לא ילך.
זה לא ילך בחמש שנים הראשונות.
אני לא רואה
מצב... אני אנסה להבין מצב שבו זה לא הולך כמה שנים, וממשיכים להשאיר עם זה, למרות שזה לא הולך. מה שהיה פעם, כשהיה אפשר לחנך, זה מאוד מאוד קשה בליגה שהיא כל כך מוכוונת כספים, וכל כך מוכוונת... כל כך מיידית והרבה שינויים.
אבל יש המון המון קסם בטורניר סינגל אלימיניישן.
ברור.
וטורניר כזה מעניין ומייצר עניין. עכשיו... אם הליגה תחליט שהטורניר הזה קורה ויש לו ערך, ולא תאפשר עכשיו לקבוצות לעשות בו טנקינג, או לא לשתף שחקנים, וזה יהיה משהו צריך לשחק, אז...
הם צריכים לשכנע את הקהל.
לא. אוקיי. לא,
צריכים לשכנע את השחקנים.
אין לשכנע את השחקנים. זה מה ש... הגיעו להסכם. ההסכם קורה אחרי
שהסכם... ההסכם אומר שיש 14 שחקנים שמשחקים בסוף שבוע אולסטאר.
לא. שנייה.
למה הם לא מפחידים?
אבל יש לך הבדל גם בזה.
אבל למה הקהל...
כי הגביע אתה מוסיף לו גם ערך כספי...
עזוב, בלי ערך כספי.
או ערכים כאלה ואחרים, ואתה יכול לעבוד על זה. אתה יכול לקדם את זה דרך
התבות. אני לא רואה מצב שעכשיו... הם עולים על המגרש עכשיו לטורניר מסוים, ומחליטים, אתם יודעים מה, בוא נתייחס טורניר הזה כמו...
58-39. סליחה.
נגמר אחרי 3 דקות בערך.
בקיצור...
בקיצור, בתיאוריה אתה צודק סתיו, אבל זה לא יקרה.
דרך אגב, הדבר היותר מעניין של הדבר הזה, של הצעת הטורניר, זה דווקא מהכיוון שביל סימונס מדבר על זה שנים, אבל גם אדם סילבר דיבר על זה, זה פליין גיים. זה שאתה לוקח את המקומות האחרונים של הפלייאוף ומייצר מיני טורניר עליהם. שזה דבר שבוודאות לא יעשו בו טנקינג, ובוודאות יהיה מלהיב, ובוודאות ייצר קהל. אז זה משהו מאוד מאוד מגניב שיכול לקרות. הוא אמר, הוא לא אמר בהכרח גביע, הוא אמר, אבל כן, לייצר טורנירים, לייצר חלופה אחרת למשחקים האלה, שהיא לא השיטה השבלונית, זה יהיה מעניין. דרך אגב, מי שהקשיב להמון רעיונות, דריל מורי טוען את הדבר הזה כבר שנים, שזה משהו שה-NBA צריכה לפתוח, שזה לא, ה-NBA לא יכול להישאר במצב של או אחד או כולם כישלונות, כאילו או אחד אליפות או, לא, או העונה שלך הלכה לפח, ואם יש אנשים במסגרת הליגה שהרעיון הזה קוסם להם ורוצים להפוך את המפעל הזה לטוב, אז הם יהפכו את המפעל הזה לטוב. הרי בסופו של דבר, גם אם התואר בעיניך שווה אפס, אבל אתה יודע עכשיו שאתה הולך לראות את השחקנים האלה משחקים ראש בראש, משחק אחד לזכייה, לניצחון, שהוא משמעותי, זה יותר עניין אותך מאשר המשחק ה-64 בין גולדן סטייט לטורונטו.
זה נכון.
בחרת משחק טוב דווקא.
ועדיין זה יותר עניין אותך.
נכון.
כי יש לו הרבה אסליק
שאני... לא צריך לבחור משחק טוב.
כן, אוהב.
גרמת לי לשקול את זה.
אוקיי. בסדר.
אתם רוצים לדבר...
אתה קונה אותי בסקרמנטו פיניקס.
אתם רוצים לדבר על השאט דאון של לייקרס, או ש... הפרק הבא, בכלל, ואת על הפציעה של אינגרם, שהיא...
כולם פה שבוזים, רק אני לוקח את הרבע גמר שלי. מרסלו כבר רוצה להגיע לשבוע הבא לדבר איתי לכדורסל.
שבוע הבא אנחנו הולכים לדבר על כדורסל?
לא בטוח.
לא בטוח?
כן, למה לא בעצם? שנייה, הולכים לדבר על כדורסל.
שבוע הבא זה הפרק?
כן, אבל אנחנו עדיין הולכים לדבר על כדורסל.
חברים, הכרזה מרגשת בפעם השנייה. שבוע הבא זה קורה ספשייל פורים ב-The Sweep. אנחנו מתחפשים, אמרנו למה אנחנו מתחפשים? אמרנו את זה כבר?
אנחנו רוצים להגיד?
אני רק שואלים, אמרנו את זה כבר, כי אם כן זה לא משנה.
לדעתי כן אמרת.
לדעתי לא אמרנו.
אז אני אגיד עכשיו, בהכרזה מרגשת.
אדם סילבר, בשן. מה תעשה בפרק הבא של The Sweep?
The Sweep הולך להתחפש ספשייל מיוחד לפורים, לפרק של The Sweep ב-90s. אז בעצם אין לנו את אותו דיון בדיוק, פשוט על דייוויד סטרן. מרסלו תחזור, יהיה כיף.
נעשה לו יגיע עם טלטלים של...
של דייוויד סטרן.
של דייוויד סטרן, כן. של דייוויד סטרן ב-50s.
אני מאתגר כל אחד מכם להתחפש עם השיער לאחד התספורות שראינו בתמונות שלפנינו, כל שחקן מה-90s, שראיתם שם.
תקשיב, הייתי עושה את זה בכיף, אני כנראה צריך לקום בבוקר וללכת לעבודה.
כנראה.
כנראה.
טוב.
אוקיי.
אז עם זה, נחתום את הפרק שלנו להשבוע. בהצלחה לקבוצת הפנטזי, לבשן רקונס, בפלייאוף שלהם. תודה רבה למרסלו.
ערב טוב.
תודה רבה לסתיו.
תודה רבה.
שוויינשטייגר לך, דביר.
תן לו את זה עוד
פעם. מיכאל בלק.
מיכאל בלק.
ביי ביי.
ביי.